שלום רב, צופי ערוץ 2000 היקרים ולמאזינים הצדיקים. אנחנו היום נתחיל באחד הנושאים החשובים ביותר בעולם. הרמב"ן הקדוש שואל שאלה כל כך חשובה בפרשת בו. ושם הוא שואל, מהי מטרת הבריאה? למה בורא עולם? מה חפצו של בורא עולם בבריאה עצמה? עונה הרמב"ן הקדוש ואומר שכל חפצו של העליונים בתחתונים על מנת שיודו לו. זה כל מטרת הבריאה. כלומר, מה רוצה בורא עולם מהאדם? שיאמר לו תודה. זו מילה אחת שעליה אומר הזוהר הקדוש. אותה מילה, אין שום מעכב, אין שום מקטרג, שמונע ממנה להגיע תחת כיסא הכבוד. זאת המילה. תשתמשו בה ותראו איתה ניסים ונפלאות. היום בעזר השם אנחנו מתחילים סדרה של תוכניות מתוך ספרו של מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, משפחת ארוש, ראש מוסדות חוץ של חסד, שעריו בתודה. אחד הספרים החשובים והגדולים בעולם, שכדאי לכל יהודי ויהודי ללמוד אותו. הוא ישנה לו את החיים ב-180 מעלות. ממש כפשוטו. וכדאי לנו להתחיל עם המאמר של רבנו נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן, בברסלב אומרים שאם לא היה רבי נתן, לא היה רבי נחמן. וכך כותב לנו רבי נתן בליקוטי הלכות, בהלכות פריקה וטעינה ד'. כי באמת, אם היו הכל שומעים לכל צדיקי האמת ללכת בדרך זה, להאמין תמיד בשם יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח והודיה תמיד להשם יתברך, בין בטיב ובין בעכו, כמו שכתוב, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. מה הפשט בהשם מעלל דבר? השם זה מידת החסד. אז דוד המלך אומר לנו, כמובן ששופעים עליי חסדים, אז אני, כמו שאומרים, מעלל את השם, שזה דבר טבעי ביותר. אבל מה קורה שבאים עליי דינים, באים עליי צרות? באלוקים מעלל דבר. גם שבורא עולם מייסר אותי ביסורים כאלו ואחרים, עקב חטאיי ואבונותיי, גם אז אני מעלל את השם. וזה הקונץ היותר גדול. ואומר לנו רבי נתן, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגוליות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה. תראו מה רבי נתן נותן לנו. רבי נתן נותן לנו פה את חוק התודה, כפי שאומר לנו הרב שלום ארוש. חוק! יש סגולה, אנחנו מכירים הרבה תוכניות של סגולה, הרבה תוכניות של שדרנים שמשדרים סגולות. הכל טוב ויפה, אבל סגולה היא סגולה. היא יכולה לפעול והיא יכולה גם לא לפעול, תנסה אותה. זו סגולה טובה, ויכול להיות שהיא תפעל לך, אתה רק תרוויח, אתה לא תפסיד ודאי. אבל פה זה נאמר בחוק, חוק שחייב להתקיים, שמה? שאם אתה מרגיל את עצמך ואתה שומע בכל הצדיקים לתת שבח והודיה להשם, בין בטיב ובין בעכו, בין בטוב בין ברע, בטוב קל. כל הבעיה היא זה בעכו, כל הבעיה היא זה באלוקים מעלל דבר. זה כשמידת הדין מתוחה עלינו ויש הרבה איסורים וצרות, גם אז להודות? כן. אומר לנו הרב, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי. אתם שומעים מה? זאת אומרת, במילים אחרות, השביעי באוקטובר לא היה אמור לקרות לנו. כל מה שקרה היום, היום קרה פיגוע רעבתני, שם ירחם, ועוד הרבה צרות שקרו לעם ישראל במהלך השנים, יכלו לא לקרות, וכל הגלויות לגמרי כבר היו מתבטלות, וכבר הייתה גאולה שלמה. מפה נלמד ונבין כשאני מדבר על דבר מסוים שישנו, אז אני גם לומד מפה מה איננו, מה אין לנו. כמו שהגמרא אומרת, מאין אתה לומד לאו, מלאו אתה לומד אין. אז מעצם זה, כמו שאמרנו, שאנחנו רואים שלא התבטלו כל הצרות מעם ישראל, זאת אומרת שעם ישראל לא מחזיקים בתודה ובהודיה. וזה כל כך קל, זה כל כך קל. שימו לב, הלכה ראשונה בשולחן ערוך, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. עוד לא נטלתי ידיים, עוד לא שטפתי את הפה, עוד לא ניקיתי את המוגלה מבין הריסים, מה שנקרא, בעיניים, בבוקר, בבוקרו של יום. ועם כל זאת, עם כל זאת, באה התורה ואומרת לנו, קודם כל תפתח בתודה והודיה להשם יתברך. ככה מחנכים יהודי. התעוררת בבוקר, קודם כל תודה. מודה אני לפניך, זה לא מובן מאליו. מי אמר שהנשמה הייתה חייבת לחזור? אם תקראו את כל הדמגוגיה בין הנשמה לבין בורא עולם, שבורא עולם רוצה להחזיר אותה בבוקרו של יום, והנשמה לא רוצה בכלל לרדת לגוף, והשם ממש בועד בה כדי שהיא תרד למטה. לא טוב לה למטה בגוף. בגוף שהוא מלא חטאים, מלא עוונות. אדרבה, היא רוצה להישאר למעלה, טוב לה למעלה. היא חלק אלוקה ממעל, והיא רוצה לחזור לכור מחצבתה. אז אם כך, ככה אנחנו פותחים את היום, ולכן אמר לנו הרמב"ן הקדוש רבי משה בן נחמן, אחד מגדולי ישראל בכל הזמנים. מה הוא אמר לנו? הוא אמר לנו שכל חפצו של השם זה שעם ישראל יודו לו. כי כשאדם מחונך בתודה והודיה, לא בכדי, לא בכדי, לא בכדי, קוראים לעם ישראל יהודים, לא קוראים לנו לא ראובנים, לא קוראים לנו לא שמעונים ולא לוויים. איך קוראים לנו יהודים? ראתה לאה ברוח הקודש, שבשם של האדם יש מהות. בשם של האדם יש מהות, אתה קובע לו את מהותו של האדם. ואכן, כל מי שיצפה בתוכניות של הרב שמשון פוקס, השם ישמרו ויחייהו, יראה את כל עניין השמות, כמה הם חשובים וכמה אנחנו, אסור לנו לקרוא לתינוק ככה באיזה שם, מה שנקרא ששלפנו אותו מהמותן, בלי לתת מחשבה, בלי להתבונן, כמה השם יכול להזיק לאדם. וראתה לאה, שאכן יהודה הוא מלשון יהודי, מלשון הודיה. הודיה מתחלק לשניים. קודם כל להודות, זה פלך ההודיה, להודות להשם יתברך, וזה כל מהותו של היהודי. ודבר שני, הודיה מלשון להודות, כן? צדקה ממני. כך אמר יהודה, כשפנו אליו לעניין של תמר, הוא יכל מה שנקרא להתבייש, ולהעלים את הדבר, ולהחביא אותו, ואז תמר הייתה נשרפת, עם המשיח שיש לה בבטן. שהלא הוא פרץ, הלא הוא פרץ, התעברה בתאומים, בזרח ופרץ. אז על כל פנים, תראו איזה גבורה הייתה ליהודה שאביו אמר לו בפרשת ויחי, אתה יודוך אחיך. במה הם יודו לך? הם יודו שאתה ראוי להיות מלך. מלך שיודע להודות בטעותו ולומר צדקה ממני, צדקה ממני, וזה יהודי, זה המהות של יהודי. לכן קראה לו יהודה, אמרה לו, הפעם מודה את השם ותקרא שמו יהודה. גם איליה הייתה הראשונה, כך אומרת הגמרא, שעודתה לקדוש ברוך הוא, ואכן נשאלת השאלה, וכי לאה הייתה הראשונה שעודתה לקדוש ברוך הוא? הרי מאיפה אברהם, איפה יצחק, איפה יעקב, איפה שרה, איפה רבקה? כן? איפה רחל? מה, הם לא עודו? רק לאה עודתה? לא. מה שרצתה הגמרא להגיד לנו, שאצל לאה היה פה דבר מעבר ל... מעבר לדבר המשוער, לדבר הרגיל, שמה? היא לא ראתה את זה כמובן מאליו כשהיא זכתה לארבעה ילדים. היא ידעה, יש ארבעה אמהות, יש ארבעה אמהות, והיא יודעת ברוח קודשה שצריכים לבוא 12 ילדים, 12 שבטקה. ואם כך, כל אחד צריכה לקבל בסימטריה שלושה בנים, והנה עכשיו יש לה ילד רביעי, כלומר שהיא קיבלה חלק אחד כבר יותר מכל אחת אחרת. ועל דבר כזה היא החליטה להודות. הפעם הודה את השם, ותקרא שמו יהודה. זה לא מובן מאליו. אם קיבלתי אחד יותר, זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים אנחנו מקבלים מתנות בחיים, מהשם יתברך. קיבלתי ילד חמישי, קיבלתי ילד שישי, קנו לי דירה, קנו לי... רגע, אני לא מבין על מה אני צריך להודות. כולם קונים בתים, לכולם יש מכוניות, ולכולם יש ילדים. אתה רוצה לדבר איתי על איזה אחד שהוא אחד למיליון, שלא הביא ילדים או לא? הכל נראה כמובן מאליו. ואת זה רצתה לאה לשלול, ששום דבר לא יהיה מובן לנו, שום דבר לא יהיה מובן לנו מאליו. ולכן התודה וההודאה היא פותחת את הדרך אל האושר. ברגע שאני יודע ללך כל היום עם תודה והודאה, תודה והודאה, תודה והודאה, יש חוברת כזו קטנה שנקראת חוק התודה, של מורנו ורבנו הרב שלום ארוש. ואכן בחוק התודה הרב אומר שם וגם מסביר, שחס ושלום לאדם יש איזושהי צרה מסוימת, יודע עליה על הצרה הזו, כי אמרנו בין בטיבו בין בעקו, במשך רבע שעה, ויוסיף על זה עוד 8 מזמורים של פרק קוף. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצום מרעיתו בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אם אדם אומר את זה 8 פעמים ורבע שעה רק אומר תודה על הצרה, על הצרה. אומר תודה בורא עולם, תודה בורא עולם. מה שנקרא, הוא עושה צידוק הדין. אדם זוכה לראות ישועה ולהיגאל מכל צרה שתהיה. ואמן תאמינו לי, בדידיה ועובדה. אני זכיתי. ולמלא שיש הרבה מה להעריך, אבל לא פה המקום, הייתי מספר לכם את כל הצרות שעברתי, עשיתי את חוק התודה, וזכיתי להיגאל ברוך השם. ואני אחד מעוד אלפים שזכו לנסות את חוק התודה, וזכו לראות ישועות גדולות ונצורות. אומר לנו הרב בהקדמה, הגאולה היא דבר שכולם מחכים ומצפים לו, וכל אחד בוודאי רוצה לדעת מה יש ביכולתו לעשות כדי לצאת לחירות מהגלות הארוכה, ולהחיש ולקרב את הגאולה. הרבה נאמר בנושא. אך ישנו עניין אחד שנלמד, שהוא הגורם הגדול והיסודי לכל הגלות המרה. ועל ידי שנתקנו, נוכל לצפות במהרה לביאת המשיח. והרב רומז לנו פה בהקדמה שלו את העניין של בחיית חינם. הוא גם מקדיש לזה כמעט פרק שלם בתוך הספר, על הנושא הזה של בחיית חינם. אומרת הגמרא בתענית, אמר רבה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחיית חינם, אני אתן לכם בחייה לדורות. על מה זה היה? אז בדור המדבר, פרשת שלח לך, עם ישראל שלחו 12 מרגלים לתור את הארץ, וכשהם חזרו, 10 מרגלים נפלו בהוצאת דיבה על הארץ. למרות מעמדם הגבוה, הם נפלו ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל, וכתוצאה מזה נגזר על עם ישראל, על כל יום שהם הלכו בארץ ישראל, עם ישראל הלכו במדבר שנה, 40 יום, 40 שנה. ובנוסף נגזר על כל אותם יוצאי מצרים מגיל 20 ומעלה, שכל מי שהיה באותו דור ובכה והתלונן בחיית חינם, על זה שהם האמינו לאותם 10 מרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, ובכו בחיית חינם, כי בורא עולם אמר להם, ארץ זבת חלב ודבש. מה קרה בסופו של דבר? שכל אותם יוצאי מצרים היו צריכים למות במדבר. כל ערב תשעה באב היו חופרים קברים, נכנסים לתוך הקבר, ומי שלא היה קם מהקבר בבוקרו של יום, ידעו שהוא מת, והיו מכסים את הקבר. וככה כמעט כל שנה, 15,000, 15,000, 15,000, עד שתמו כל יוצאי מצרים, אלו שבחו בחיית חינם. ושם הרב מסביר הרבה לפרטי פרטים את כל העניין הזה של בחיית חינם, כי התורה שלנו היא לא ספר היסטוריה. אומר לנו רבי שמעון, יותר נכון לא רבי שמעון, זה רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, כל האומר ספר התורה היסטוריה, טיפח רוחו. כפשוטו, טיפח רוחו. למה? כי הספר התורה שלנו הוא ספר אורחות חיים. זה לא ספר שבא לספר לנו על היסטוריה, מה קרה לאבותינו הקדושים לפני 4,000 שנה, 3,000 שנה, מה קרה במעמד הר סיני. אם אין לימוד לימינו אנו, לא כתוב בספר תורה, כמו שלא כתוב לנו מה קרה עם משה רבנו, במשך 40 שנה מהרגע שתפסו אותו שהוא הרג את המצרי, הוא ברח ממצרים. 40 שנה, הוא היה בארץ קוש, מלך, הוא מלך על ארץ קוש. התורה לא כתוב את זה. איפה זה כתוב? במדרשים. כל דבר שאין לי לימוד לחיי היום יום, לא יהיה כתוב בתורה. ולכן, אומר לנו רבי אלעזר, כל מה שכתוב בתורה ללמוד להיום, לימינו אנו. ואם הבחיית חינם, זו מה שגרמה לעם ישראל אז, והרב אומר שזה עד היום אנחנו סובלים מאותה בחיית חינם של אבותינו הקדושים. עד היום. כמה צריך להיזהר מבחיית חינם? לכן כמו שאדם בחיי היום יום בביתו, הוא כבר, איך אומרים בעברית צריכה, דווחת לי רסי. בערבית אומרים דווחת לי רסי. כלומר, זהו, פיצצת לי את הראש, כבר שברת לי את הראש. די, כמה אתה כבר יכול לבכות? תראה מה אבא לא עושה בשבילך, תראה כמה הוא לא קונה בשבילך, תראה מה הוא לא עושה בשבילך. ואתה במקום להגיד לי תודה, אתה כל היום רק בוכה. כך אבא שבשמיים. אבא שבשמיים כבר רוצה שנפסיק לבכות כל היום, בכל היום רק להתלונן. כל היום רק, לפעמים אני מדבר עם אנשים, בחיי היום בזיכוי הרבים כמובן. ואני נדעם, אני נדעם לשמוע דיבורים שאם לא כף זכות, אין לי מילים אחרות להגיד. אין לי מילים אחרות. אני דן לכף זכות שהשתפשה דעתה של אותה אישה מסכנה מרוב צרות, מרוב איסורים. היא כבר, איזה דיבורים, איזה דיבורים לדבר כלפי קודשא בריך הוא. איזה דיבורים. למה? כי השם עשה לי ככה, והשם עשה לי ככה, והוא לא שומע אותי פה, והוא לא שומע אותי שם. וזה דברים שפחד פחדים לשמוע אותם, כפשוטו. אז בשביל ללמוד מהו הגורם הגדול הזה, ומהו היסוד שאותו אנחנו צריכים לתקן, נתבונן במה שכתוב בתורה, על הגאולה הראשונה ממצרים, ומהגאולה הראשונה נוכל ללמוד מהו הדבר שיביא את הגאולה האחרונה, שאנחנו מצפים לה בכל יום ויום. כי זאת צריכים לדעת שהתורה, כמו שאמרתי, אינה ספר היסטוריה או סיפורי מעשיות, אלא היא ספר הוראה לכל החיים. וכל דבר ודבר שנכתב בתורה בא ללמד אותנו כל אחד ואחת מה השם רוצה מאיתנו. לכן נקראת תורה מלשון הוראה, שמורה לנו, לכל מי שלומד בה, את הדרך שילך בה. לכן אנחנו צריכים ללמוד ולסכם מה אנחנו יכולים ללמוד בעצמנו. ממה שמובא בתורה ליציאת מצרים, בכל המהלך של עם ישראל במדבר, עד כניסתו לארץ ישראל, כדי שנדע לא לטעות, ומה לתקן, וכמו שאמרתי לכם, שהרב טוען, שכל היסורים שעם ישראל סובל עד היום, זה לא בגלל חטא העגל. הייתי חושב בגלל חטא העגל, שזה עבודה זרה, ובורא עולם שונא עבודה זרה, מקנא לעבודה זרה. אומר הרב, לא. זה אך ורק בגלל הבחיית חינם. הנקודה המרכזית שבולטת מאוד בכל המהלך של עם ישראל בגאולה הראשונה, היא הגישה הבכיינית והמתלוננת של עם ישראל כלפי חבלי הגאולה, והקשיים שליוו אותה. כבר מתחילת הגאולה, כשמשה רבנו בא לגאול את ישראל מהשיבוד במצרים, ובמשך כל ה-40 שנה שעם ישראל הוא במדבר, ועד לכניסתם לארץ ישראל, הם כל הזמן התלוננו ובכו. ועל זה יש לנו מצוות עשה. לזכור בכל יום כמה הקצפנו את השם בבכיינות ובתלונות, ממש מתחילת הגאולה במצרים, כמו שכתוב בפסוק שממנו לומדים זכירה זו. זכור, אל תשכח את אשר הקצפת את השם אלוקיך במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם, עד המקום הזה ממרים מייתם עם השם. עיקר מה שעם ישראל הקציפו והכעיסו את השם, היה במידה הרעה שהייתה להם להתלונן ולפקוט. כי כל מי שמתבונן היטב בכל הפרשות העוסקות בגאולת מצרים, רואה שהתורה חוזרת ומתארת שוב ושוב 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 את התלונות של עם ישראל, בכל מיני מצבים לתלונות שעברו עליהם. ונביא כמה דוגמאות. בואו נביא כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא ממש מההתחלה של הגאולה. כשמשה ביקש לראשונה מפרעה שיוציא את עם ישראל, ופרעה הכביד את זרותיו, מיד התרעמו על משה ואהרון והאשימו אותם שהם עושים צרות לעם ישראל. כמו שכתוב, יראה השם עליכם וישפוט השם, אשר הבאשתם את רכנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. ככה באו בתלונות למשה ואהרון. משה ואהרון יכלו להיות מחוץ לשעבוד, בכלל לא להיות במצרים. ועם כל זאת, לקחו על עצמם את המסע הכבד הזה שבורא העולם הטיל עליהם, ובמקום להגיד להם תודה שהם בשליחותו של השם, ללכת לשחרר אותם מ-210 שנות עבדות כמניין רידו, כמו שאמר יעקב לבניו, מה הם עושים? תראו מה הם עושים. נותנים רעה תחת טובה, עד כדי כך שהם מביאים את משה רבנו לומר את מה שהוא אמר, שהפירוש של הפסוקים האלו קשה. הוא אומר לבורא העולם, למה רעות על העם הזה? איך הוא הגיע למצב שמשה רבנו, ראיה מאמנה, הגדול מכולן, שהוא יחלוק על גזרותיו של השם, ולא ידע שכל מן עביד רחמנה לתו עביד. וכל זאת היה למה? בגלל שעם ישראל פנו אליו ואמרו, יראה השם עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את רכנו, מרוב אהבתו לעם ישראל. תראו באיזה דיבור הוא פונה להשם יתברך. עכשיו, לא די שהם לא הודו למשה על ההשתדלות שעשה בשביל גאולתם, שהלך אל פרעה לבקש ממנו שיוציאה ממצרים, עוד האשימו אותו בהכבדת העבודה. אילו הייתה להם נקודה של הכרת הטוב, הם היו רואים את השתדלותו ומאמציו של משה רבנו, ומודים לו ומבינים שבוודאי זה רק טבעי שפרעה לא יוצא לשחרר עבדים כאלו שעובדים טוב ובחינם. וכי יעלה על הדעת שפרעה יוותר עליהם בקלות ופשוט יגיד למשה, בסדר, צא לדרך. כי כל מי שעיניו בראשו היה מבין שהוא יכעס ויכביד את העבודה וזהו, זהו חלק מהתהליך, אין מה לעשות. זה דבר שמתבקש, זהו הגיון, זהו ההיגיון וזהו השכל. חוסר הכרת הטוב הזה היה בעצמו הסיבה להכבדת הגלות. כאילו היו מתגברים מההתחלה על כפיות הטובה שלהם, והיו מודים להשם במקום להתלונן מיד, היו נגאלים, כמו שאמרתי לכם בתחילת הדברים. אילו עם ישראל היו מקיימים את דבריו של רבי נתן, שומעים בכל הצדיקים, בין בטיב ובין בעכו, כבר כל הצרות, שביעי באוקטובר, אני בכוונה משתמש במילה שביעי באוקטובר, כיוון שזו הצרה הכי קרובה אלינו. היה קורונה, היו הרבה צרות, לא חסר צרות לעם ישראל. אנחנו כל הזמן הולכים מצרה לצרה, מצרה לצרה, לא חסר. כל הדברים הללו יכלו להתבטל. אילו רק היינו הולכים עם תודה והודיה. הדוגמה הבאה, שכבר החלה הגאולה אחרי סדרה של מופתים נוראים, כשישראל יצאו ממצרים ביד רמה, הם שראו שפרעה רודף אחריהם והתלוננו, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו במצרים, הלא זה דבר אשר דיברנו אליך במצרים, למור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ומותנו במדבר. בוודאי שאפשר להבין שהמצב היה קשה ומפחיד, מלפנים הים ומאחור המצרים, אך בוודאי שהגול גם מתוכנן מאת הבורא יתברך, שידע את הקושי והפחד וכך רצה שהם יעמדו בניסיון הזה. כי כל ההבדל בין העמידה בניסיון והכישלון בו, היה תלוי אך ורק בנקודה של הכרת הטוב. אם להכיר טובה או לקפור בחס ושלום, והנקודה של הכרת הטוב אינה תלויה בשום מדרגה רוחנית, אלא בדבר בסיסי ביותר, אם אתה בן אדם, אתה מכיר בטובה, ולא תשכח את כל הטובות שעשה לך השם ביד משה עבדו עד אתה. הרי כתוב מה שראתה שפחה על הים, לא ראה נביא חזקאל בן בוזי. מלבד אותם 10 מכות גדולות ונוראות, שאפילו החרטומים של מצרים יראו ממשה. גם הם לא תראה כי עבדה מצרים, אומרים החרטומים לפרעה. כבר כולם היו יראים. אז אתם, עם ישראל, בניו של קודש הבריחו, כל 10 מכות שראיתם, וכל מה שאתם רואים במדבר, כל זה לא מספיק בשבילכם? איפה הכרת הטוב? כי לאדם אסור לשכוח לעולם שום טובה שעשו לו. לכן עם ישראל היו צריכים לזכור כמה ניסים ונפלאות עשה להם השם בעשר המכות, וכמה משה טרח ויגע והשתדל בשביל הגאולה. והרי גם משה איתם באותה סכנה, וככה היו צריכים לומר לו למשה, משה רבנו, תודה רבה לך על כל מה שעשית בשבילנו, אבל המצב הזה קשה לנו, מפחיד אותנו, תעזור לנו, תן לנו עצה. אך מפני שלא אמרו כך, אלא אך ורק התלוננו, זה יראה שהם לא אוחזים במדרגה הנורמלית הזאת. להיות בן אדם, וזה היה הכישלון שלהם, להיות בן אדם, תראו מה דורשים מאיתנו. עם ישראל דורשים מאיתנו להיות בן אדם. גם אם נאמר שאי אפשר היה לדרוש מעם ישראל להגיע לאמונה כזו שלמה, עד שיאמינו שהרע הוא טוב, שזו מדרגה גבוהה בשבילם בשלב כל כך מוקדם לגאולתם. תקף ביציאתם ממצרים, שבה היו משוקעים עד עכשיו בממתת שערי תומה ובהסתרה גדולה. אבל אפשר היה לדרוש מהם להכיר טובה ולהגיד תודה רבה, ולכל הפחות שלא להתלונן ושלא לכפור בטובה שמשה עשה איתם, עשה להם, שראו במו עיניהם איזו השתדלות נוראה עשה למענם בכל הזמן של המכות. גם כאן צריכים לומר שאילו היו מתעלים מכל ומעל הקטנוניות והכפיות טובה שלהם, ומודים למשה על כל מה שהשם עשה להם על ידו, הם היו רואים מיד ניסים ונפלאות עצומים. למה לא ראו מיידי? מכיוון שהיו כפייה טובה ובחו בחיית חינם. הבחיית חינם, תלמדו לכם, עם ישראל דושים, הוא שורש הבעיות של עם ישראל. ובגלל שאמרנו בתחילת דברינו שספר התורה הוא לא ספר היסטוריה, הוא ספר אורחות חיים, מדובר פה גם בכלל וגם בפרט. תתחיל להסתכל ולהתבונן על החיים האישיים שלך ביום יום. האם אתה מספיק מודה להשם? האם אתה חוטי מספיק מודה להשם? או הכל נראה אצלך טבעי? טבעי מאליו שאין על מה להודות. כי את רואה את זה כמובן מאליו, גם לך צריך להיות. איך אמרה לי פעם אחת התלמידות שהייתה באחת הכנסים שלי? ואמרתי להם שאת נכנסת למעלית. את גרה בבניין רב קומות, קומה 12. רגע, זה כל כך טבעי שהמעלית תיפתח. תיכנסי פנימה, היא תסגר, תיקח אותך, תלחצי קומה 12, והיא תיפתח לך בקומה 12. ואולי עכשיו יש איזושהי תקלה בחברת חשמל. וכתוצאה מזה נפל השלטר. ועכשיו אין חשמל בכל הבניין. ואת תקועה עכשיו בתוך המעלית קרוב לשעה. ואת אישה שמפחדת למקומות סגורים. מה, זה כל כך טבעי? האם אמר תודה כשנכנסת לתוך הקרח, לתוך המעלית, אבא תודה שהכנסת אותי לקרח הזה בשלום? אבא תודה שאתה עתיד להוציא אותי לשלום. כבר מודה למפרע. תקשיבו טוב מה שאני מספר לכם. סיפרתי את זה באחד הכנסים שלי, ואישה לקחה את זה לתשומת ליבה, והיא מספרת לי שהיא גרה בתל אביב באחד הבניינים הגבוהים. היא ראתה אותי בכנס כמובן, שלאחר כמה חודשים שנפגשנו, היא הזכירה לי את הדברים שדיברתי בכנס, ואז היא אמרה לי, הרב, נזכרתי במה שאתה אמרת, נכנסתי למעלית, וכמו שאמרת, אבא תודה שהכנסת אותי לקרח הזה בשלום, ותודה שאתה עתיד להוציא אותי בשלום, אבא. היא מספרת שכשהגיעה לקומה העשירית, היא גרה בקומה ה-12. אתם מקשיבים למה שאני אומר? בקומה העשירית היא שומעת את השכנים בחוץ צועקים, אין חשמל, אין חשמל בכל הבניין, אין חשמל. והיא אומרת, הרב, המעלית המשיכה לעבוד. היא לא יודעת באיזה כוח, בכוח הגרביטציה, היא לא יודעת. אבל המעלית המשיכה לעבוד, והיא אומרת שהיא נפתחה לה בקומה ה-12, וכשהיא יצאה מהמעלית, היא אומרת, השכנים שגרים איתה באותה קומה, הסתכלו עליה כמו שד. מאיפה באת לנו? איך יכול להיות שהמעלית עבדה? כבר קרוב לאיזה דקה, היא אומרת, אין חשמל בבניין. אמרתי לה, את יודעת מה? אני לא מתפלא. אני לא מתפלא. אם לא קיבלת את זה כמובן מאליו, וידעת להודות לקדוש ברוך הוא, ולומר לו תודה, פשוט שהמעלית לא תתקע לך. פשוט שהמעלית תעבוד גם כשאין חשמל. היפלא מהשם דבר? אני שואל אותך שאלה. היפלא מהשם דבר? אז ובכן, מה שאמרו, כי טוב לנו עבוד את מצרים, זו בחינה שיש לאדם, שלא לראות את החושך ואת השקר שהוא נמצא בו. ולכן הוא מוכן להסכים לחיות חיי עבדות. אתם מקשיבים? טוב לנו עבוד את מצרים. טריליונים נהרגו במצרים. טריליונים, לא מיליונים. יש מאן דאמר בגמרא שאומר שאישה הייתה מביאה בקרס אחד 60 ילדים. משריצה כמו דגים. להבדיל. ובמהלך השנים פרעה הרג טריליונים. איזה עבדות קשה הייתה שם. רק לקרוא את הדברים ולא להאמין. מה הלך שם במשך 210 שנים? ועם כל זאת, מה אומרים עם ישראל? כי טוב לנו עבוד את מצרים. זו בחינה שיש לאדם שלא לראות את החושר ואת השקר שהוא נמצא בו. ולכן הוא מוכן להסכים לחיות חיי העבדות. אילו הייתה להם נקודת אמת לעם ישראל במצרים, היו צריכים להחליט שאדרבה, ההפך הוא הנכון, שטוב להם למות 1,000 פעמים, מאשר להמשיך לחיות בשקר הזה, ובעבדות נוראה שכזו. וכל שכן, שאילו הייתה להם מידת הכרת הטוב, היו מבינים שטוב להם למות 1,000 פעמים ולא לקפור בטובתו של משה שעשה עמהם טובות כאלו. אילו הם מסתכלים כך על פני הדברים, עם נקודת אמת ועם מינימום של הכרת הטוב, הם היו יודעים שמשה עשה איתם אך ורק טוב. ומה שנהייתה צרה כזו זה לא אשמתו, אלא זהו ניסיון בשבילם, אם להכיר בטובה או לקפור בטובה חס ושלום. הדוגמה הבאה, ממש, כפיות טובה אחר כפיות טובה, לקרוא את הדברים ולא להאמין שהם כתובים. אחר קריאת ים סוף, הלכו העם כמה ימים ולא מצאו מים, עד שבאו למקום ששמו מרה, ושם מצאו מים, אלא שהמים היו מרים, ואי אפשר היה לשתות מהם. ומה כתוב? מה כתוב שם? ואילון העם על משה לאמור, מה נשתה? הם היו צריכים לומר למשה, תודה רבה לך על כל מה שעשית בשבילנו עד עכשיו. בבקשה תתפלל עלינו שיהיו לנו מים. הרי אם משה נתן 10 מכות, וכל המכות היו מעבר לטבע, הכל היו בניסי ניסים, הוא שדד את כל המערכות של הטבע. אז מה הבעיה בשבילו עכשיו להפוך מים מרים למים מתוקים? זה בקטנה אצלו. קראת הים ל12 חלקים, ואיזה ניסים היו שם בתוך המים, שאמרנו מה שראתה שפחה לא ראה נביא חזקאל. מה הבעיה להפוך מים מרים למים מתוקים? זה בקטנה מה שנקרא. במקום לבוא אליו בצורה, בגישה יפה, בהכרת הטוב, בלומר תודה. מדוע התלוננו? אומר הרב. מפני שלא היה להם שום רצון לצאת מהגלות. והם לא רצו לצאת מהחושך והסתרה אל חיי האמונה. הם יצאו בחוסר חשק, כמו אחד שעושה טובה. לכן כל דבר שלא יסתדר להם כרצונם, הם התלוננו. אמרנו לך, אל תוציא אותנו, עשינו לך טובה שיצאנו, ועכשיו תראה מה שנעשה איתנו. כך הוא כאשר אדם לא רוצה איזה דבר באמת, אז הוא לא מוכן להקריב בשבילו כלום. אבל כל קושי הוא מחפש את מי להאשים ולהתנער מאחריות. תגידו את האמת אבל, את האמת. יש ביניכם הצופים בבית, המאזינים בבית, אנשים בעלי תשובה. לא נולדתם מה שנקרא עם התורה מילדות. בשנות חייכם היפות חזרתם בתשובה, זכיתם לחזור בתשובה. השם יחזיר אתכם בתשובה. וכשבפעם השונה שהתחלתם ללמוד את התורה ולקרוא את הפרשיות, זה לא היה מוזר לכם? אתם לא מעכלים. דור דעה, מה שראה הדור הזה לא ראה אף דור בימיו. איזה ניסים, איזה נפלאות. אין היום את ההנהגה הזאת. היום אנחנו נמצאים בעולם מלשון העלם, הכל בהסתר פנים. אין את ההנהגה הזו יותר, שהכל בניסים ונפלאות. מים מרים, הופכים אותם למתוקים. יופי לנו. הלוואי והיום היו הדברים קורים כך. אין היום יותר את ההנהגה הזאת. נמצאים בהסתרה שבתוך ההסתרה, ככה אומר רבנו הקדוש. על כל פנים, לא היה נראה לכם מוזר? מה? איזה ניסים ונפלאות עשו איתכם ב10 המכות, בים, מה? אנחנו מתגעגעים לשועית, לדגה, למה אתם מתגעגעים? מה היה לכם במצרים טוב שאתם מתגעגעים אליו? הם הופכים את זה לגן עדן עלי אדמות, ה-210 שנות עבדות, וכאילו כל מה שקורה איתם במדבר, הם רואים את זה כגיהנם? מלאך הולך איתם בלילה, מראה להם את הדרך, מלאך ביום, לוקח אותם על ענני כבוד, מיישר להם את הדרכים, מחבס להם את הבגדים עליהם, איזה ניסים, איזה נפלאות. מה קורה פה? מה הולך פה? וזו למעשה הגדרה למושג גלות, שאדם לא רוצה את האמת, הוא מוכן לוותר על תכלית חייו. אם נעמד מפה לימינו אנו, מה אנחנו צריכים לתקן, מה אנחנו צריכים לעשות, כמה צריך להפסיק את הבחיינות, את התלונות, וכמה צריך ללכת עם תודה בהודיה, כי זה המהות שלנו, יהודים בלשון הודיה. החיים השתנו לנו מקצה וקצה. והעיקר שיהיה לו נוח, שיהיה לו אוכל, מים, נדמה לו שכאשר יהיו לו כל התאבות וכל הנוחיות, זה יהיו חירות. זהו החירות. לא כן, אלא חירות אמיתית היא רק כאשר האדם רוצה למלות את שליחותו ולהשיג את תכליתו. נמצא שגלות זה חיים בלי תכלית, וחירות זה חיים עם תכלית. דוגמה נוספת, אחרי שמשה המתיק את המים, הגיעו למדבר סין, וגם שם התלוננו ככתוב, והילונו כל עדת בני ישראל על משה, על אהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם. בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל קהל הקהל הזה ברעב. אתם מקשיבים? מה הייתה התלונה? הם חושדים במשה ואהרון, כל מטרתכם להוציא אותנו מארץ מצרים, ארץ זבת חלב ודבש, מצרים, מלון 10 כוכבים. כל המטרה שלכם הייתה להמית אותנו במדבר. נו, תגידו לי אתם, איזה כפיות טובה נוראה. איפה ההודיה? איפה היהדות? איפה היהודים? איפה ההודיה? שוב רואים איך בשביל למלא את הבטן, הם היו מוכנים לוותר על הגאולה. ובאמת הגאולה האמיתית היא מה שנאמר במשנה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן. רק זו החירות האמיתית, שלאדם יש חירות מהתכלית, ורק הוא אדם החופשי האמיתי, שחופשי מלהתעסק בצורכי גופו ותאוותיו כל הזמן. ואילו זה שמחפש את חיותו מתאוות גופניות, שהן הבל ודמיון, הרי הוא משורבד לגופו הקלה והנפסד, ואין עבדות קשה מזו. אבל עיקר הצער של הקדוש ברוך הוא, ומההתנהגות הגרועה, היא על זה שלא התנהגו כמו בני אדם. שמעתם? כל התביעה של בורא עולם מעם ישראל הייתה, לא ביקשתי מכם עכשיו שתהיו לי משה, אהרון, שתהיו לי איזה תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, לא. בן אדם, בן אדם, להיות בן אדם. לא בכדי אמרה התורה, כל הכופר בטובת חברו, סופו לקבור בטובת מקום. הוא מגיע עד כדי כך לכפירה בהשם, אבל איך ייתכן? היהודי הזה היה מאמין גדול בהשם. איך יכול להיות שכתוצאה מזה שהוא כפר בטובת חברו? כן, התורה אמרה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, כמה פסוקים לאחר מכן, מי השם? אשר ישמע בקולו. אתה פרעה שסגעת ליוסף, סגעת ליעקב, לא רצית שהוא יקבר בארץ ישראל, רצית שהוא יישאר במצרים, כי אתה ידעת שהמקום שלו הוא מקום קדוש, מקום לתפילות, ופה אפשר לראות ישועות. אתה שאמנת באלוקיו של יעקב ויוסף, פתאום ככה אתה מתאכזר לילדים שלהם? מה קרה? איך הגעת לכפירה כזו גדולה בהשם? בגלל שכפרת בטובת חברך יוסף, שבזכותו ניצלת ממוות, שאלמלא יוסף שפתר לך את החלום שלך, 7 שנות צובע ו7 שנות רעב, אתה היית מת ברעב, כמו כולם, כל מצרים היית מתה. ומי שהציל אותך זה היה יוסף, הוא היה השליח של השם, ולא ידעת להגיד תודה והודיה, אלא כפרת בטובת חברך, הגעת למצב שכפרת בטובת מקום. אז אכן, עיקר הצער של הקדוש ברוך הוא מההתנהגות הגרועה, שהם לא התנהגו כבני אדם, מכיר בטובות שעושים לו. הוא לא בן אדם, הוא לא בן אדם שמכיר בטובות שעושים לו. ממלא, מה שאדם מוגשם ורוצה רק תאוות הגוף ולא רוצה לצאת לחירות, אבל שלפחות יגיד תודה, ואחרי כן יגיד השם, קשה לי, תרחם עליי. ומה גם שבמצרים עבדו קשה מאוד עבודת פרך בשביל לקבל את התאוות הגופניות. מכל הדוגמאות הללו, אומר הרב, אנחנו נוכחים בדבר נורא, שאחרי שהעם ראו ניסים ונפלאות, שלא נראו כמותם מעולם, לא בכמות ולא באיכות, מיד כשהיה להם איזה ניסיון או קושי, הם התלוננו תקף אחרי הישועות הנוראות, כפרו העם בטובה של השם, שהוציא אותם מהעבדות נוראה לחירות אמיתית, ושכחו את כל מה שראו. ושוב פעם, אני חוזר אתכם כל פעם מנטרה, חזרה, על אותו עניין, שלא לשכוח שהספר תורה הוא לא ספר היסטוריה. כל מה שאנחנו לומדים מפה זה לימינו אנו, לדורנו אנו, לחיים הפרטיים שלנו, שלא נשכח את הכרת הטוב. הכרת הטוב שהשם עושה איתנו בכל רגע, בכל יום. לכן שלא נשכח להודות בכל יום. אם ניקח לדוגמה את הניסיון של עם ישראל במראה, שבמשך 3 ימים הם לא מצאו מים לשתות. הרי זה היה מיד אחרי כל ניסי המכות ובסופם הנס העצום של קריעת ים סוף, ואובדן האימפריה האדירה של מצרים, הרי כולם טבעו בים. כולל פרעה שהיה 40 יום או 30 יום מתחת למים, המלאך מיכאל הוריד אותו למטה, רק לאחר מכן שם אותו להיות מלך על נינווה. אבל כל הצבא של מצרים נכחדו, הלכו, טבעו בים. ולמרות כל האותות הנוראים שהיו עדים להם והחיזיונות האלוקות שחזו, מיד הגיבו בתלונות על הקושי. ועל זה נאמר הפסוק, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. וכותב רש"י, ושם ניסהו לעם, וראה כשי אורפן שלו נמלכו במשה בלשון יפה, בקש עלינו רחמים שיהיו לה מים לשתות אלא התלוננו. במקום שהם יבואו בלשון יפה למשה רבנו ואהרון הכהן, ויאמרו בקשו עלינו רחמים שיהיו לנו מים לשתות, כמו שעשיתם הרבה ניסים ונפלאות, ככה תהפכו לנו את המים המרים למים מתוקים. מה הם עשו? התלוננו. רש"י מלמד אותנו שאילו היו העם מבקשים בלשון יפה ממשה, שיבקש עליהם רחמים, לא היה בזה שום גם או חיסרון, ורק מחמת שבאו בתלונה, בזה יראו את מידתם הרעה של כפיות הטובה, ואת קשי עורפם. בפירוש זה של רש"י אנחנו רואים יסוד חשוב לעניין התפילה, והדרך בה פונים אל השם בבקשת ישועה, ומבינים את הקו הדק המפריד בין בקשת רחמים, שהיא מותרת ורצויה לבין תלונה, שהיא הדבר השנוא ביותר אל הבורא יתברך, על הבורא יתברך. הקו הדק הזה שתיאר כאן רש"י הקדוש, הוא הקו הדק בין התפילה הנכונה, שעל ידה אפשר לפעול כל ישועה. זה מה שאמר לנו רבי נתן. שאילו היינו מודים, בין בטיב ובין בעכו על כל הצרות. מתבטלים כל הגלויות, מתבטלים כל הצרות, וכבר מזמן הייתה באה הגאולה. אומר הרב, לבין תפילה שהיא למעשה תלונה וקובלנה, שלא רק שלא נענית, אלא רק מעוררת יותר דינים על האדם רחמנא ליצלן. והעניין זה מובא בפירוש בגמרא במסכת ברכות בדף נון אי עמוד הראשון, וכך הובא בשולחן ערוך, שכותב שאם רק חושב באדם שראויה תפילתו להתקבל, כבר הוא מעורר על עצמו דינים. שמאחר ורואים שהוא בטוח כל כך בזכויותיו, לא מבקש מתנת חינם, משה רבנו לימד אותנו והתחנן לשם בעת ההיא לאמור, כותב רש"י במקום, מביא את מדרש תנחומה, רש"י ידבר תחנונים. מי זה רש"י? כותב במקום. רש"י בשם מדרש תנחומה, רש"י זה משה רבנו. וכי משה רבנו היה רש"י? גם ברוחניות הוא היה עשיר מכולם, הגדול מכולם, וגם בגשמיות הוא היה עשיר מכולם. שנתעשר מהפסולת של התורה. גם בזה וגם בזה. אז איך הוא רש? אלא כשמשה רבנו פונה לבורא העולם, הוא מלמד אותנו שאין לי זכויות בכלל. יש לו עולם של זכויות. הוא קרע את הים. הוא נתן את 10 מכות. כמה זכויות יש למשה רבנו. 40 שנה הוא הנהיג את עם ישראל במדבר. הוא נתן להם את התורה. יש לו ים של זכויות. לא. כשהוא בא להתפלל אצל השם יתברך, הוא מבקש מאוצר מתנת חינם. כאילו הוא כלום, כאילו הוא אפס, אין לו כלום. וכך פונים להשם יתברך. פונים אליו בלשון של מתנת חינם. לא שכאילו יש לי זכויות, כי אם אתה בא בכזה ביטחון אדיר, שמגיע לך הכל בגלל הזכויות שלך, אז בסופו של דבר, אתה מעורר עליך דינים, 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 כמו שכותב פה, מעורר על עצמו דינים. כאשר דורש דבר מה בחוזקה ובתלונה, מגיע לי, מגיע לי. אז באים הדינים על האדם. הדוגמאות הללו שהבאנו עתה, אינן אלא חלק מהתלונות המובאות בספר שמות. אבל התלונה ששברה את גב הגמל, הייתה אותה בחייה של חינם שדיברתי איתכם בתחילת התוכנית, שבחו העם על דברי המרגלים שהוציאו דיבר רעה על הארץ. כמובן בספר במדבר, פרשת שלח לך, ואז אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. החריב לנו שתי בתי מקדשות, שתי בתי מקדש בתשיעי, באב, שעד היום עם ישראל יושבים ומקוננים בחיות נוראיות לבניין בית המקדש, לבית השלישי שעוד לא נבנה. הבחייה של חינם גררה אחרי העונש היום ונורא. אלפי שנות גלות קשות, מלאות בסבל ואיסורים. אתם שומעים? וזה בהחלט דבר נורא. ונקודה מצריכה התבוננות גדולה. כל מי שמתבונן בעונש שגזר הבורא על חטא המרגלים צריך להזדעזע. ריבונו של עולם, בשביל פעם אחת שעם ישראל בוכו בחייה של חינם, מגיע להם כזה עונש נורא, כמו שאמרתי לכם, הייתי חושב דווקא על חטא העגל באו כל העונשים האלו במהלך הדורות. כך מגיע להם על בחייה של חינם לדורי דורות, בחייה לדורי דורות. חורבן שני, חורבן שני בתי מקדשות, מותם של מיליוני יהודים במיתות שונות, בינועים קשים לאורך כל הגלויות, ובימינו הפיגועים והצרות בצרורות, הבעיות הקשות בשלום בית, מחלות רחמנה לצלן, והכל בעבון של בחייה של חינם, כשהרב כתב את הספר הזה, עדיין לא היה השביעי באוקטובר. היו הרבה צרות עוד לפני כן. תראו כמה צרות מאז כתיבת הספר עוד מתווספים לעם ישראל. והכל בעוון של בחייה של חינם שבחו בסך הכל פעם אחת. עד כדי כך נשאלת השאלה, מה עשו בסך הכל? קצת בחו. לא באו על הריות, לא עבדו עבודה זרה, רק בחו. מה יש בזה שהוא כל כך נורא, שואל הרב. וכאלו אנשים שלא נגמרים בחייה לדורי דורות. הרי אין עוון בתורה שיש עליו עונש מר כזה, ואף לא אחד מחלקי מיליון מהעונש הזה. אך מתוך השאלות הקשות עולה גם התשובה עליהן, שהקדוש ברוך הוא למעשה מגלה לנו ואומר לנו שהדבר שהכי מכעיס אותו, יותר מכל עוון אחר זה כפיות טובה. הבחיינות, כל עבירה אחרת גרועה ככל שתהיה אפילו במזיד, מתקבלת אצל השם אחרת לגמרי. כי השם יודע שיש לאדם יצר רב ומוגשם בתאוות. זה גם נורא, כן, כן, זה גם נורא, אבל זה לא מתקרב למידה הרעה של כפיות טובה. שאחרי כל הטובות שהשם עושה עם האדם, הוא מחיה אותו, מטיב אותו והוציא אותו, מאיפה שהוציא אותו, מביב שופכין, מהשפטות, מבית עבדים, אחרי כל השנים הללו המלאות בישועות, האדם עוד בוכה, בחייה של חינם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, חייבים ללמד אותם. שהבחיינות זה הדבר הכי גרוע שיש, ולכן הוא התברך מראה לנו את הנהגתו, שהעונש שהשם נתן לבחייה של חינם הוא גדול יותר מהעונש של השם, שנותן על כל העוונות. אכן בפנימיות עיקר הסיבה לכך, שהעונש של אותה בחייה שבחינו במדבר מתמשך עוד ועוד, ומשום שעוד לא תקנו ולא תיקנו את אותו עוון של בחייה לחינם, ועדיין אנחנו בחיינים ומתלוננים על כל דבר שלא מסתדר לנו בחיים, בדיוק כמו שרצינו. לכן הגלות היא לא בגלל אותו כעס שהשם כעס עד במדבר, אלא משום שזה רצונו של הבורא, שאנחנו נתקן עוון זה ונעקור מאיתנו לגמרי את המידה של הכפיות טובה. וכל עוד שלא תיקנו את המידה הרעה הזאת, נמשכת הגלות על כל צדדיה הקשים. זאת אומרת שאנחנו לא נאנשים על הבחייה של העבר, אלא נאנשים על הבחייה של עכשיו, על מה שעדיין אנחנו מתבחיינים. ואם כן, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני אקבע לכם בחייה לדורות, פירושו שכל זמן שעם ישראל יפקו, זה יעורר את הכתרוג של הבחייה שהייתה במדבר. לכן אם רק יעקרו מהם את המידה הרעה הזאת, תבוא הגאולה, וזה מה שאמר רבי נתן. אם רק נעקור את המידה הרעה הזאת, זאת אומרת, מה שהבנו מפה, שאנחנו לא מתייסרים על הבחיינות של עם ישראל אבותינו שהיו במדבר, מה שייך העוון שלהם? אבות אכלו בוסר ושני בנים תיקהנה? מה שייך העוון שלהם לפני 3,300 שנה לימים שלנו אנו? אלא מה? פשוט מאוד, בורא העולם קבע שהעוון של אותם אבות שהיו במדבר והתלוננו וקרה להם מה שקרה להם, כל פעם שאנחנו נלמד מהם, ממעשי ידיהם, בבחיית חינם שלנו, אז העוון שלהם יקטרג עלינו, יחזור חזרה אלינו, כאילו הוא צף שוב פעם מעל המים, ואז יקטרוג על עם ישראל. אז זאת אומרת שלמעשה, מה שאנחנו סובלים היום, כל אותם גזרות שיש עלינו היום שבאים בגן בחיית חינם, זה לא בגלל הבחיית חינם של אבותינו במדבר, זה הבחיית חינם שלנו היום, שאנחנו לא לומדים ממה שקרה מאבותינו במדבר. ולכן אנחנו סובלים היום את מה שאנחנו סובלים. מדוע כפיות הטובה והבחינות ומה שאדם לא אומר תודה, זה אבון החמור ביותר, שיש עליו עונשים הכי מרים. מדוע? אז התשובה היא כך, משום שזה דבר שגם בלי תורה או בלי מצוות, כמו שאמרנו, רק תהיה בן אדם. תהיה בן אדם, לא רוצים שתהיה לא תנה, לא אמורה, לא סבורה, לא גאון, לא. תהיה בן אדם רק. להיות בן אדם? צריך בשביל זה ללמוד תורה כדי להיות בן אדם? יש דברים, יש חוקים, יש כללים שמינימום של בן אדם כדי להיות בן אדם. כמו שכתוב, דרך ארץ קדמה לתורה. יש דברים שאתה, גם בלי ללמוד תורה, אתה יודע שזה לא עושים.
Here.
אז אומר הרע, משום שזה דבר שגם בלי תורה או בלי מצוות או בלי עולם הבא. הוא מתבקש מצד היושר. כל אדם באשר הוא שם, יש דרישה כלפיו שיהיה הגון. כמו שאומרים, תהיה בן אדם. זהו יושר הנדרש מכל בן אנוש. יהיה אשר יהיה, שלא יהיה כפוי טובה. מבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. וזה דבר שכל אחד מרגיש, שכופרים בטובות שעשה, יש לו צער גדול, ואין דבר שיותר מקומם אותו מכפיות טובה. כל מי שעבר על בשרו ניסיון כזה, אם איזה אדם שכפר בטובות שעשה לו, יודע היטב עד כמה זה צייר אותו, שלא מכירים בטובתו ועוד כופרים בה? על זה אמר רבי עקיבא שכלל התורה כולה הוא, שלא תעשה לחברך מה ששנוע עליך. יש מפרשים שחברך זה הקדוש ברוך הוא. אם כפיות הטובה היא הדבר השנוע עליך ביותר, צריך לראות שלא לעשות כן לקדוש ברוך הוא, זה בקל וחומר. אם לא לאדם, אז קל וחומר לא לברור עולם. כי כשאדם מתרחק מדרך השכל, זה מכעיס את השם. כי בתחילה, עוד לפני התורה והמצוות, יש שכל ישר, מבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. והמשך דרך השכל היא התורה והמצוות. ובאמת, כל מי שילך בדרך השכל לפי בחינתו, אפילו אם הוא גוי שלא יודע תורה, סופו שיבקש תורה. כי יבין שיש דרך השכל עליונה שצריך לקבלה מהבורא. כמו אבות הקדושים שהשיגו את כל התורה כולה מהתבוננות שלהם בדרך השכל בישר, אברהם אבינו ישב והתבונן על הבריאה, וכך התחיל לחזור בתשובה ולגלות שיש מנהיג ובורא לעולם. ככל שאדם יותר מתרחק מדרך השכל, יותר הוא מכעיס את השם. דוגמה, לכך הם האנשים שמשתמשים בסמים, שעונשם קשה וכבד מאוד. כבר בעולם הזה שמאבדים כל צלם אנוש, והרבה מתים במיטה משונה מתוך יסרים קשים, ולכאורה מדוע? מה עשו שנורא כל כך? בסך הכל רצו להיות צד בעננים. אלא זה כל כך נגד השכל להכניס את עצמו לדמיונות אלו של השפעת הסמים, שזה מכעיס את הבורא יותר מכל עבירה אחרת ומעורר דינים קשים. וכן הוא לעניין של זה של כפיות הטובה, שזה נוגד לחלוטין לדרך השכל, להיות כופר בטובה, ואפילו ילד קטן, קטן שכופר בטובה זה מכעיס את הוריו. אפילו שהוא לכאורה עדיין קטן ולא מבין כלום, מה נקרא אלה טוב? מי שיודע להגיד תודה, כי כפיות הטובה זה עצם הרע של האדם. רואים שכן, נותן לילד קטן סוכריה, ילד בן 3, 2.5, שנתיים וחצי. האמא צועקת לו מהסלון, מה אומרים? תעזבי אותו, תני לו ליהנות מהסוכריה, מה הוא מבין הילד? מה, הוא בר שכל? הוא בן דעת? אין, ילד קטן, לא. האמא רוצה לחנך אותו כבר משהו קטן, ילד קטן, מה אומרים? תודה. תהיה בן אדם, כבר מגיל כזה לחנך אותו. אומר הרב, כי כפיות טובה זה עצם הרע של האדם, מאחר וכאמור היה ראוי להכיר טובה למטיבו. כמו שראינו שאפילו חיות יודעות להכיר טובה, כמו שנאמר, ידע שור קונהו וחמור איבוס בעליו. אם הבהמות יודעות להכיר טובה לבעלים שלהם, אז מה יאמר האדם? לכן על החיסרון במידת הכרת הטוב גם לא שייך להתנצל ולומר, לא למדתי תורה, לא ידעתי, וכדומה, לא שייך להגיד דבר כזה. כי זה דבר הכי בסיסי במוסר האנושי, שאדם ידע להגיד תודה. כשאנחנו נשים זאת לנגד עינינו, ונדע שכל עונש שיש בעולם הזה, מחלות, גירושים, צרות רחמנה לצלן, הם רק בגלל שעדיין לא תיקנו את האבון של בחיית חינם, ועדיין אנחנו בוכים ומתלוננים והגלות מתארכת, כמו שאמרתי לכם, שהספר תורה בא ללמד אותי את מה שקורה איתי היום. ונבין שעיקר העבודה של האדם היא לעקור את המידה הרעה של כפיות הטובה. ונתחיל ללכת עם תודה והודעה, אז כבר הגאולה תגיע בצעדי ענק. ופה ב2-3 דקות האחרונות שנשארו לי לסיום התוכנית, אני רוצה לומר לכם. נתתי דרשה בעיר בת ים, ושם אחת הנשים שמעה אותי, השתבח שמו לעד, שאני מדבר במשך שעה על עניין התודה. רק לומר תודה. תודה, תודה, תודה. ומה התודה עושה? כמה שפעים היא נותנת, איך היא פותחת את כל. אומר לנו דוד המלך, בואו שעריו בתודה. מה זה השערים של השם? החזן ביום הכיפורים, בראש השנה, הוא צועק, שערי אורה, שערי ברכה, שערי גמילות חסדים, הוא הולך לפי א', ב', ג', עד שהוא מגיע לעוד ת', שערי תשובה, שערי... הוא מונה 50 שערים של זיווגים, של פרנסה, של בריאות, את כל השערים הטובים. אז אם כך, עם ישראל קדושים, אני גם רוצה את ה-50 שערים הללו. איך מקבלים אותם? איך פותחים אותם? הרי לכל שער יש מנעול. מהו המפתח? אומר דוד המלך, בואו שעריו בתודה. איך באים לשערים של הקדוש ברוך הוא עם המילה תודה? כשאתה הולך עם תודה, כל השערים נפתחים. מספרת לי אותה אישה, שהיה לה תיק פתוח במס הכנסה, ואותה אישה החליטה אחרי ששמעת הרצאה שלי ללכת מבוקר עד לילה, רק עם תודה, על כל התיק הזה במס הכנסה. היא אומרת, היא לא מבינה איך בדרך פלא הזמינו אותה, סגרו לה את התיק, תיק שהייתה צריכה לשלם מאות אלפי שקלים, ומי יודע גם אם זה לא היה מדובר בכלא. על כל פנים, מהמילה תודה היא פתרה לה את כל הבעיות. אז עכשיו נשאלת השאלה, מי לא ירצה חיים מאושרים? מי לא ירצה שפעים אינסופיים שירדו לנו כל הזמן על ידי זה שאתה מפסיק לפקוד בחיית חינם ואתה אומר תודה? אתה זוכה לחיים שאין כדוגמתם. תודה לבורא עולם מעל כולם, תודה לצוות ערוץ 2000 היקר, ותודה לכם בבית שאין מלך בלא עם. יהיו ברוכים, בדיקת חיוכים.